פסחים, דף צדיק א', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק עמוד ב', במשנה למטה. יש קהילות בעם ישראל שמקובל, כשבאים לאירוע, לחתונה, מעמידים כספת בכניסה לאולם עם מעטפות. כל אחד שבא להשתתף בשמחה לוקח מעטפה, משלשל פנימה על איזה צ'ק או שטר כסף, וכותב איזה ברכה. משלשל לתוך הכספת ונכנס לאולם בשמחה גדולה. עם אחד נדון אותו לקו זכות שהמצב הכלכלי שלו קשה מאוד מאוד ואין לו פת לחם, בטח לא בשביל לתת את הצ'ק או את השטר בתוך המעטפה. מצד שני הוא מתבייש להיכנס לאולם, כולם נעמדים לפני כן ליד הכספת, מכניסים כסף בתוך המעטפה ומכניסים משלשלים. לא נעים לו להיות היחיד שפשוט נכנס לאולם בלי להכניס שום דבר לתוך הכספת. לכן הוא עושה מעשה שקשה מאוד קשה מאוד לקבל, להבין, אבל הוא פשוט לוקח מעטפה ריקה, עושה את עצמו כאילו הוא מכניס בפנים כסף, משלשל אותה, אולי אפילו מוסיף ברכות בעילום שם, משלשל את זה לתוך הכספת. מגיע סוף האירוע, בא לשמחה, פותח את הכספת, מוציא את כל המעטפות, בודק את כל הצ'קים, את כל הכסף שהוא קיבל, ססון ושמחה, והנה הוא רואה מעטפה אחת, פותח אותה, הוא רואה שהיא ריקה. הוא אבל לא יודע מי הכניס את המעטפה הזאת, הוא לא יודע על מי לכעוס, הוא כועס, הוא לא יודע על מי לכעוס. זה מקרה אחד, אבל אם מקרה אחר יבוא אחד שלא ישתתף באירוע, הוא יבוא לבעל השמחה אחרי האירוע, הוא יגיש לו מעטפה, יגיד לו, הנה זה בשבילי, זה ההשתתפות שלי בשמחה שלך. הבעל האירוע פותח את המעטפה, הוא רואה שהיא ריקה. איזה בושה, איזה כלימה, מה אתה עושה צחוק? אתה אומר לו, לא רוצה, אל תביא מעטפה, מה אתה מביא מעטפה ריקה? בזה מבארים כמובן את הכוח שהיחיד, כשהוא לבד, אם יש לו מעטפה ריקה, אז זה בושות, אבל כשהוא נכנס יחד עם כל הציבור, אז גם אם זה לא בסדר שמעטפה שלו ריקה, אבל אין לו לפחות את הביזיונות האלה כשהוא כלול בתוך כל הציבור. וזה גם מוסר השכל לעניין תפילה בציבור, שאדם מתפלל ביחיד, אז אם התפילה שלו היא כמו מעטפה ריקה, שאין כוונה ואין השתפכות הנפש במילים, אז אם זה ביחידות, אז זה קצת בעיה. כמובן, כל תפילה מתקבלת, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם, כל תפילה של כל יהודי באשר הוא היא חשובה, אבל כשהוא לבד זה יכול לפעמים להיות לא כל כך נעים. אבל כשהוא ביחד עם כל הציבור, אף אחד לא כל כך מפשפש בתפילה שלו איך היא נראית. כמובן, כל אחד ככל שמשקיע יותר, התפילה שלו בוודאי משפיעה, אבל פחות מפשפשים בכל תפילה ותפילה. אבל אפשר גם כן לעניין קורבן פסח ללמוד בזה מוסר השכל גדול. אם יש אחד שיש ספק, אולי בליל הסדר, הוא לא יוכל לאכול כזית מהקורבן פסח. אתה לא יכול להקריב בשבילו קורבן פסח לבד, כי יכול להיות שהוא לא יכול לאכול מהקורבן פסח הזה, יוצא שאתה סתם מקריב בשבילו קורבן שלא יוכל להאכל. אבל כשבאים ומצרפים אותו לחבורה שלמה, אז גם אדם כזה שהמצב שלו בפסח הוא לא כל כך בטוח, זה לא כל כך ודאי שהוא יוכל לאכול כזית, אבל כשהוא ביחד עם כולם זה עובר. זה מה שאומרת המשנה, המשנה מביאה 5 דוגמאות של כאלה, שיש ספק אם הם יוכלו לאכול כזית מהקורבן פסח בליל הסדר, ובכל זאת כשהם ביחד עם כל החבורה אפשר להקריב גם בשבילהם וגם לשמם את הקורבן פסח. אבל כשהם באים להקריב לבד קורבן פסח, אי אפשר להקריב בשבילהם לבד קורבן. הדוגמה הראשונה, העונן, אדם שנזכה כולנו לאריכות ימים ושנים טובות לנו ולכל משפחתנו ולכל מכרנו ולכל עם ישראל, אבל אם חלילה נפטרו אחד משבעה הקרובים, שזה כולל חלילה אשתו, אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו, אז כל זמן, רש"י כותב, כל זמן שעדיין לא קברו את המת, אם צריך לקבור אותו בערב פסח, אז הוא לא יקריב קורבן פסח לבד, אבל הוא יכול להצטרף לחבורה שלמה. למה? כי יכול להיות שכשהוא יצטרך להתעסק עם קבורת המת, אולי לא יהיה מי שיישא את המיטה, והוא יצטרך לשאת את המיטה ולהתאמה, ואז הוא לא יכול לאכול קורבן פסח בערב. אז אם אתה מקריב רק בשבילו קורבן פסח, יכול להיות שאתה מקריב את זה להפסד, כי הבן אדם לא יוכל לאכול אחר כך מהקורבן. וכן, המפקח את הגל, אדם שהוא הולך לפעילות מבצעית, ללכת לחלץ, לקודים שנפלו תחת הריסות, שהוא צריך ללכת ולחלץ אותם משם. והוא בא עם כלים כבדים, עם כלים מקצועיים, לבוא ולהוציא את ההריסות, לפנות את ההריסות, אבל יכול להיות שחלילה חלילה, לא רוצים לחשוב אפילו, אבל אולי חלילה וחס על כל שונאים של ישראל, ימצאו בין ההריסות אדם שאיננו יותר בין החיים. ואם כן זה שהלך ופינה את ההריסות והתכופף, אולי הוא העיל על המת והוא נטמע, אבל אולי לא. אז אדם כזה גם קורבן פסח לבד הוא לא יקריב, כי אולי הוא לא יכול לאכול מקורבן פסח בליל הסדר, אבל יחד עם ציבור שלם הוא כן יכול להקריב, כי אולי בסוף ימצאו שאדם של הקוד שם הוא חי, ואם כן אפשר כן, הבן אדם שחילץ אותו, יוכל לאכול קורבן פסח. דוגמה שלישית, וכן אדם שהוא אסיר בבית הסוהר, אבל מי שהבטיחו הוא להוציאו מבית האסורים, הבטיחו לו שיוציאו אותו, לא בטוח שיקיימו את ההבטחה, אבל יש סיכוי שאולי כן. אז הוא יכול להצטרף לקורבן פסח של חבורה אחרת, אולי יוכל להיות איתם בליל הסדר, הרי הבטיחו לו. אבל מצד שני, להקריב לבד קורבן פסח בשבילו אי אפשר, כי יכול להיות שהבטיחו, אבל בסוף לא יקיימו את ההבטחה. אז לכן, לבד הוא לא יכול להביא קורבן פסח. דוגמה נוספת, והחולה שכעת הוא מסוגל לאכול כזית. וכן הזקן שכעת הוא מסוגל לאכול כזית, אבל יכול להיות שעד ליל הסדר יכבד עליו חוליו או חולשתו, והוא לא יהיה מסוגל יותר לאכול כזית של קורבן פסח. אז על כל אלה שהם יכולים כעת לאכול כזית, שוחטים עליהם, אבל על כולם אין שוחטים עליהם בפני עצמם. חבורה שלמה של אנשים מהסוג הזה, אתה לא יכול להקריב עליהם בפני עצמם. למה? שמא יביאו את הפסח לידי פסול, אולי בסוף לא יוכלו לאכול מהקורבן פסח, אולי העונן יתאמה כשהוא יתרד לקבור את המת, אולי זה שבא לפקח את הגל, אולי בסוף ימצא שם המת ואז הוא יתאמה מהמת הזה, אולי אותו אסיר מבית האסורים בסוף לא ישחררו אותו בליל הסדר, אולי, מאוד דיברנו, חולה, זקן, אולי יכבד עליהם חוליים חלילה, ולא יוכלו לאכול מהקורבן פסח, אז אם כן, הקורבן הזה לא יאכל, הוא חלילה יבוא לידי פסול, ולכן לא מקריבים קורבן פסח עליהם בנפרד, אבל כשהם ביחד עם הציבור, בוודאי שהם יכולים להצטרף. ומכיוון שכל אלה, כעת אפשר להקריב להם קורבן פסח, כי יש אפשרות שהם יוכלו לאכול מהקורבן, לפיכך, אם הראה בהם פסול, אז הם יצאו ידי חובה, ופטורים לעשות פסח שני, חוץ מן המפקח בגל, שאם באמת נמצא שם מת, שהוא תמה מתחילתו, כי מתי שהקריבו בשבילו את הקורבן פסח, הוא כבר היה באותו זמן תמה. לעומת זאת האחרים, יכול להיות שהוא יתמה, יכול להיות שהוא לא יהיה מסוגל לאכול בערב, יכול להיות שלא ישחררו אותו. לעומת זאת, זה שמפקח את הגל, אם בסוף מתברר שהוא היה שם מת בתוך ההריסות, יוצא אם כן שכבר, שהוא התחיל לפקח את הגל, שהוא התחיל לפנות את ההריסות, הוא כבר מיד נטמע בתומת אוהל ברגע שהוא העיל מעל אותו מת. לכן, בזמן שהקריבו לו את הקורבן פסח כבר לא היה ראוי, לכן הוא צריך להמתין ולהקריב קורבן פסח שני. אומרת הגמרא, אם הבטיחו לאותו אסיר שישחררו אותו מבית האסורים, אנחנו תולים שבסדר, תצטרף לחבורה עם קורבן פסח, ואם ישחררו אותך באמת, תוכל להצטרף איתם ולאכול כזית מהקורבן, אבל אנחנו לא בטוחים ב-100% שבאמת ישחררו אותך. יכול להיות שלא. לכן, אמרנו שהוא לא יכול להקריב קורבן פסח חבורה של כאלה שהבטיחו להם שישחררו אותם, כי יכול להיות שבסוף לא יקיימו את ההבטחה הזאת. אמר רבא בר אונא, אמר בשם רבי יוחנן, לא שנו שלא סומכים על ההבטחה של הסוהרים שהבטיחו לשחרר אותו, אלא בית האסורים דנוכרים. אלה שהם נוכרים, אתה לא יכול לסמוך עליהם ב-100% על המילה שלהם שהם באמת ישחררו. אבל אם זה בית ישראל, בית האסורים די ישראל, אנשים יראי שמיים, שמילה שלהם זה אמת, זה קדוש, אם הם הבטיחו, הם באמת יקיימו, שוחטים עליו אפילו בפני עצמו. למה? כי הבן דהבטיחינו, אנשים כאלה, יהודים יראי שמיים, שהמילה שלהם היא כמו פלס, ישרה, הם לא עוברים על מילתם, אם הם הבטיחו, הם באמת יקיימו. כיוון שדהבטיחינו מפיק להם, באמת ישחררו אותו, דכתיב שארית ישראל, לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב, לא ידברו שקר. אמר רב חיסדא, הדה אמרת, בית האסורים דנוכרים, אז לא שוחטים עליו בפני עצמו, כי אולי לא ישחררו אותו, לא אמרן אלא כשהוא לא נמצא בירושלים, כשהבית סוהר עצמו הוא מחוץ לירושלים, חוץ לחומת בית פגי, חוץ לחומת ירושלים. אבל לפני מחומת בית פגי, אם הבית הסוהר זה בתוך ירושלים, בין החומות, אז שוחטים עליו אפילו בפני עצמו, מה הייתה? מה הסיבה? אפשר, דאם תולי, אולי אפילו אם לא ישחררו בסוף את האסיר הזה מבית האסורים, אבל יוכלו להכניס לאסיר לתוך בית האסורים כזית מהקורבן פסח, והוא יוכל לאכול את אותו כזית. למדנו במשנה שכל הרשימה של אלה שלא בטוח שיוכלו לאכול את הקורבן פסח בליל הסדר, אנחנו מקריבים בשבילהם קורבן, ואם בסוף יתברר שהם לא יכלו, באמת לא יכולים לאכול מהקורבן פסח, אבל מכיוון שבזמן ההקרבה של הקורבן הם כן היו ראויים לאכילה, כן הייתה אפשרות שהם יוכלו בליל הסדר לאכול מהקורבן פסח, אז הם יצאו ידי חובה ולא יצטרכו להקריב קורבן פסח שני. חוץ מאדם שבא לפנות הריסות שבפנים יש לקודים, ובסוף מצאו שיש שם, לא עלינו, אדם שאיננו בין החיים. אדם, אחד שבא לפנות הריסות מהסוג הזה, אם בסוף מתברר שהיה שם מת, אז הקורבן פסח שהקריבו בשבילו לא יצא בו ידי חובה ויצטרך להקריב קורבן פסח שני. זה מה שלמדנו, לפיכך עם מירה וכו'. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, לא שנו שאותו צדיק שמפנה את ההריסות יצטרך להקריב קורבן פסח שני, אם מצאו שבפנים היה אדם שהסתלק כבר, שהוא לא חי, אלא כשהגל הזה הוא עגול, ואין אפשרות שמי שמפנה את הגל לא יעיל על המת. הוא חייב להיות שהוא העיל מעל המת ונטמע מהמת, אותו אדם שפינה את ההריסות. אבל אם הגל הזה היה ארוך, ויכול להיות שהוא לא, שאותו אדם שפינה את ההריסות, יכול להיות שבזמן הקרבת קורבן פסח הוא לא היה בכלל מעל המת והוא לא נטמע, פטור מלעשות פסח שני, כי יכול להיות שבזמן שהקריבו לו את הקורבן פסח ראשון הוא באמת היה טהור, הוא עדיין לא הגיע, זה גל ארוך, הוא היה בצד ימין. הוא פינה את ההריסות, הקריבו לו באותו זמן את הקורבן פסח, ואחרי שסיימו להקריב בשבילו את הקורבן פסח, רק אז הוא התקדם קצת שמאלה, ואז הוא הגיע והעיל על המת, ורק אחרי שהוא כבר יצא ידי חובת הקורבן פסח, רק אחר כך הוא נטמע, לכן הוא יצא ידי חובת פסח ראשון, הוא פטור מלהקריב קורבן פסח שני. למה? כי אימה הטהור היה בשעת שחיטה. אנחנו אומרים שבזמן ששחטו בשבילו את הקורבן פסח הוא עדיין היה טהור, הוא עוד לא העיל על המת, כי זה גל ארוך, הוא עדיין היה בצד ימין, כמו שבארנו באמת היה בצד שמאל מתחת להריסות. תניא נמי אחי, באמת כמו שאמר רבי יוחנן, ככה מפורש בברייתא. רבי שמעון, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מה הוא אומר? בדיוק כמו שאמרנו, מפקח בגל, לא תמיד אם יקריבו לו קורבן פסח, הוא יהיה חייב להביא פסח שני, אם בסוף נמצא שיש שם מת. איתים פטור, איתים חייב. כיצד? אם זה גל עגול שחייב להיות שהוא העיל על המת כבר לפני שיקריבו בשביל את הקורבן פסח, אז אם נמצא תומה תחתיו, יהיה חייב להקריב קורבן פסח שני, כי הוא לא יצא ידי חובה בפסח ראשון. אבל אם הגל ארוך ונמצא תומה תחתיו, שיש אפשרות שבזמן שהקריבו בשביל אותו מפנה, אותו מפקח את הגל, הקריבו בשביל הקורבן פסח, הוא עדיין לא היה תמה באותו זמן, אז הוא יהיה פטור. למה? אימה אנחנו אומרים, טהור היה בשעת שחיטת הקורבן, ולכן הוא יצא בזה ידי חובה, והוא לא צריך להביא פסח שני. כמה זה הכמות הכי מועטת של מנויים שאפשר להקריב בשבילהם קורבן פסח? אומרת המשנה לפי דעה של רבי יהודה, אין שוחטים את הקורבן פסח על היחיד, אלא לפחות על שניים. אין דבר כזה קורבן פסח של אדם יחיד, דברי רבי יהודה. ורבי יוסי מתיר, ואפילו חבורה של 100 אנשים שאינם יכולים לאכול, לפי דעתו של רשי, ביחד, כזית אחד, אפילו כל 100 אנשים ביחד לא יכולים לאכול כזית אחד, אין שוחטים עליהם קורבן פסח. אבל אם ביחד הם יכולים לאכול אפילו כזית אחד, אפשר כבר לשחוט בשבילם קורבן פסח, לפי דעתו של רשי. ואין עושים חבורת נשים ועבדים וקטנים, לא עושים חבורה של נשים עבדים וקטנים. בגמרא נבאר בדיוק מה הכוונה, נשים עבדים וקטנים, האם הכוונה חבורה רק נשים, או נשים ועבדים וקטנים ביחד, הגמרא תבאר מה הכוונה. למדנו בעצם ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יוסי, האם אפשר להקריב קורבן פסח על אדם יחיד. לפי רבי יהודה אין דבר כזה, אין מקריבים קורבן פסח על היחיד. רבי יוסי מתיר, תנו רבנן, מניין שאין שוחטים את הפסח על היחיד? איפה המקור לדעתו של רבי יהודה? תלמוד לומר, פסוק אומר, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. זה שכתוב פה את המילה באחד, והיה מספיק שיהיה כתוב, לא תוכל לסבוח את הפסח בשעריך. המילה באחד נדרשת. הפירוש הפשוט, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך, באיזה עיר. אתה לא יכול לסבוח את הפסח בעיר אחרת. יש את ירושלים, יש את בית המקדש, תביא לשם את הקורבן. אתה לא יכול בבמת יחיד להקריב קורבן פסח. אבל דורשים, מזה שכתוב באחד, שכאילו כתוב, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד, אדוני, אין פה שירות של קורבן פסח לצורך אדם יחיד. זה לא עובד ככה. אתה צריך להצטרף עם הכלל. אין דבר כזה לבד. ליל הסדר, כולם יחד, באחווה ורעות. דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר, יחיד ויכול לאוכלו, בלי עין הרע, יכול לאכול לבד, קורבן פסח שלם, תלה שלם, גדי שלם, שוחטים עליו לבד. אבל אם יש פה עשרה, והם אין יכולים לאוכלו, אז אפילו שהם עשרה, אין שוחטים עליהם, אין שוחטים בשבילהם, צריך שיהיה מספיק אנשים שיכולים לסיים ולאכול את כל הקורבן פסח. איך שראינו ברשי במשנה, נראה שעשרה שאינם יכולים לאכול כזית אחד, כמו, כן? יש בזה דיון במפרשים. לכאורה צריך לבאר, לפי דבריו של רשי במשנה, שכוונה עשרה לא יכולים לאכול אפילו כזית אחד. שואלת הגמרא ורבי יוסי, שלפי דעתו אפשר לשחוט קורבן פסח אפילו בשביל יחיד, אז היי באחד, מה יביד לי? מה הוא עושה בזה שהתורה אומרת, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד? מה הוא עושה עם המילה באחד? שמזה למד רבי יהודה שאי אפשר לשחוט קורבן פסח בשביל אדם יחיד. עונה הגמרא, מבאי לי לכדי רבי שמעון, לדרשה של רבי שמעון. מהי הדרשה שלו? דתניא, רבי שמעון אומר, מניין לזובח את פסחו, שזה קורבן ציבור, זה נחשב קורבן ציבור, כל עם ישראל מקריבים את זה ביחד בזמן אחד, אם הוא מקריב את זה בבמת יחיד, בשעת איסור הבמות. הרי בהיסטוריה, מאז שבנינו את המשכן במדבר עם משה רבנו, היו זמנים שהיה מותר לכל אחד לעשות לעצמו במה ליד הבית שלו ולהקריב קורבנות נדרים ונדבות של עצמו, בבמת יחיד של עצמו, במזבח הפרטי של עצמו, והיו זמנים שזה נאסר. כשעם ישראל היו במדבר והקימו את המשכן, הקריבו את הקורבנות דווקא במשכן. היה אסור להקריב קורבנות בבמה. כשיכנסו לארץ, לפני שבנו את משכן שילו, אז היה אפשר להקריב, כשנכנסו לארץ היה אפשר להקריב קורבנות ציבור בבמת יחיד. אז המשכן היה בגלגל, אז היה אפשר להקריב, מקום שנקרא גלגל, כן? היה כל אחד יכול לבנות לעצמו מזבח בחצר ולהקריב שם קורבן שלמים, קורבן תודה, קורבנות נדרים, נדבות, שבן אדם לא חייב להביא אותם. הוא יכול להביא אם הוא רוצה, יכול להקריב אותם בחצר בבמת יחיד. זה היה בזמן שנכנסו לארץ, לפני שהקימו את משכן שילו. עכשיו, גם באותו זמן שהיה אפשר להקריב קורבן בבמת יחיד של האדם עצמו, זה דווקא קורבן יחיד, את הקורבן כמו שאמרנו שלמים, תודה, אבל קורבן ציבור היה אסור להקריב בבמת יחיד. היו צריכים להקריב את זה כנראה בגלגל, במשכן, במקום של הציבור. אז באותו זמן שאסור להקריב קורבנות בבמה, אסור להקריב קורבנות בבמת יחיד, בשעת איסור הבמות, מניין אנחנו לומדים שאם אדם הקריב קורבן פסח, שזה לא סתם קורבן, זה קורבן ציבור, בזמן שאסור להקריב אפילו קורבן יחיד בבמה, מניין שהוא עובר בלא תעשה, מצוות לא תעשה, שנאמר, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. אתה לא יכול להקריב קורבן פסח בבמת יחיד. יכול אף בשעת אתר הבמות, כן? אני הייתי חושב שהוא יעבור על המצוות לא תעשה, אם הוא ישחט קורבן פסח בבמת יחיד, בזמן שמותר להקריב קורבנות נדרים ונדבות בבמת יחיד. הייתי חושב שהוא גם כן יעבור על המצוות לא תעשה הזאת. אולי נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, כן? באותו זמן שעם ישראל נכנסו לארץ ועדיין לא הקימו את משכן שילו, זה היה זמן כזה שכל אחד היה יכול להקים מזבח בחצר הפרטית שלו ולהקריב שם קורבנות. איזה קורבנות? רק נדרים ונדבות, לא קורבנות חובה. מה זה נדרים ונדבות? קורבן שבן אדם יכול יום אחד לקום בבוקר, מצב רוח טוב, השמש זורחת לו באותו בוקר, והוא החליט, ריבונו של עולם, בשבילך הכל, אני עכשיו הולך להביא לך קורבן שלמים, אני הולך להביא לך קורבן תודה, ומקריב את זה באמת בשמחה גדולה. אפשר להקריב בבמת יחיד, אבל קורבן פסח בכל מקרה היה אסור להקריב בבמת יחיד. שום פנים ואופן, היו צריכים להעלות את זה לגלגל. אין דבר כזה להקריב קורבן ציבור בבמת יחיד לעולם, אבל הוא לא עובר על מצוות לא תעשה בזמן שאתר הבמות. אמנם זה אסור להקריב קורבן פסח בבמת יחיד, אבל הוא לא יעבור על מצוות לא תעשה. מאיפה אני הייתי חושב שאולי הוא יעבור על מצוות לא תעשה גם באותו זמן? תלמוד לומר, באחד שעריך. איך הפסוק אומר שם? באותו פסוק שאנחנו עכשיו כרגע מדברים עליו? לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. זאת אומרת, דווקא כשהמצב בעם ישראל הוא שכולם עולים באחד, בשער אחד. לא אמרו אלא בשער שבני כל ישראל נכנסים, בשער אחד. כשבית מקדש בנוי, כשהמשכן בנוי, במצב כזה שהבמות אסורות, וכל עם ישראל עולים בשער אחד להקריב שם קורבנות, אז אם אדם ילך ויקריב קורבן ציבור, קורבן פסח, זו דוגמה של קורבן ציבור, יקריב את זה בבמת יחיד, לא רק שזה אסור, זה בכל מקרה אסור, אבל הוא גם יהיה חייב מצוות לא תעשה, כי עכשיו זה זמן של איסור הבמות. שואלת הגמרא ורבי יהודה, שלפי דעתו, מה שכתוב באחד, מזה הוא לא דורש שאסור להקריב קורבן פסח בבמת יחיד, אלא הוא דורש שהכמות הכי קטנה שאפשר להקריב בשבילהם קורבן פסח זה לפחות שני אנשים, ואי אפשר להקריב קורבן לאחד. אז אם כן, מה הוא הרי לומד מבאחד? אפשר להקריב קורבן פסח רק לשניים, אבל לא תוכל להקריב את הפסח באחד. בשביל אדם אחד אפשר להקריב קורבן פסח, אז מנהלי, מאיפה הוא לומד אי אפשר, שאדם שמקריב קורבן פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות הוא עובר בלא תעשה. אומרת הגמרא, תרתי שמה תמינה. הוא לומד מהפסוק הזה שני לימודים. באחד שעריך, זאת אומרת שכשכל עם ישראל נכנסים בשער אחד, אז יש איסור במות, ואז אם אדם מקריב קורבן פסח בבמת יחיד, הוא עובר על לא תעשה. וזה שכתוב באחד, מזה הוא דורש, היה מספיק שכתוב בשעריך, וזה שכתוב באחד, הוא דורש דרשה נוספת, שאי אפשר להקריב קורבן פסח לאדם יחיד. שואלת הגמרא ולרבי יוסי, ממאי דלהכי דקאמר רבי שמעון, מי אמר שהפסוק הזה, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך, דורשים את זה כמו הדרשה של רבי שמעון, שאומר שאם אדם מקריב קורבן פסח בבמת יחיד, בשעה שאסור להקריב קורבן אפילו נדרים ונדבות בבמת יחיד, הוא עובר בלא תעשה. דילמה כדקאמר רבי יהודה הודעת, אולי דורשים את הפסוק הזה כמו שרבי יהודה דרש, באחד הכוונה שלא מקריבים קורבן פסח בשביל אדם יחיד. עונה הגמרא, אמר לך, לא סלקא דעתך. לא ייתכן דבר כזה שאסור להקריב קורבן פסח לאדם יחיד, דאקטיב איש לפי אוכלו תחוסו על עשה. זאת אומרת שאפשר לשחוט אפילו על איש אחד, אפילו על אדם אחד, קורבן פסח שלם, אם הוא באמת יכול לאכול קורבן פסח שלם. רמי לי רב עוקבה ברחיננה, אותו רב עוקבה ברחיננה היה ממקום שנקרא פרישנה, והוא יקשה קושייה לרבה. אני לא קורא כאן, יחד עם כל עם ישראל, את המשנה שרבי יהודה אומר שאי אפשר לשחוט קורבן פסח על אדם יחיד. ככה אומר רבי יהודה. יש לי שאלה, אומר רב עוקבה. מי אמר רבי יהודה אין שוחטים את הפסח על היחיד? ורמינו, כתוב, אישה בפסח ראשון שוחטים עליה בפני עצמה. אפשר להקריב קורבן פסח בי"ד בניסן רק בשביל אישה או רק בשביל נשים. פה נראה בשביל אישה, אישה אחת. אפשר להקריב קורבן פסח בשביל אישה אחת, ככה זה לכאורה נראה, ככה אומר רבי יהודה. ובשני, שאז בפסח שני, אישה שלא הקריבה קורבן פסח בפסח ראשון, אם היא מקריבה פסח בפסח שני, היא לא חייבת, אלא זה רשות. אז לכן, אפשר להקריב בשבילה קורבן פסח כי היא לא חייבת, אבל עושים אותה תפילה לאחרים, היא מצטרפת לחבורה של אחרים. דברי רבי יהודה, רגע, מה אומר פה רבי יהודה במילים פשוטות? אישה יחידה בפסח ראשון יכולה להקריב קורבן פסח לעצמה. אז אתה רואה שכן, לפי דעתו, אפשר לשחוט קורבן פסח על יחיד, או על יחידה, אם אתה רוצה. אמר לי, לא תימה בפני עצמה. החידוש של רבי יהודה שאפשר להקריב קורבן פסח בפסח ראשון רק על אישה, זה לא על אישה אחת. הרעיון הוא שאישה יכולה לבד להקריב קורבן פסח בפסח ראשון, כי חייבת בדיוק כמו האיש. אבל כמו שהאיש לא יכול יחיד להקריב קורבן פסח לפי דעתו של רבי יהודה, ככה גם אישה לא יכולה להקריב יחידה קורבן פסח בפסח ראשון. הנקודה במשנה שם בדבריו של רבי יהודה, שפסח ראשון אישה חייבת, פסח שני אישה פטורה. ולכן פסח ראשון היא יכולה להקריב לבד קורבן פסח, כמובן עם עוד נשים, אבל לבד בלי גברים הכוונה, בלי אנשים. ובפסח שני היא יכולה להצטרף רק לאנשים, כי היא לא מחויבת בפסח שני. כך תגרוס בפני עצמם, אלא אימא בפני עצמם. אמר לי, אז רב עוקבה התפלא. ועכשיו אנחנו מתחילים לבאר את מה שבמשנה למדנו בסוף המשנה, אין עושים חבורת נשים ועבדים וקטנים. מה הכוונה? אז הוא הבין מה הכוונה נשים. אפילו חבורה רק של נשים אסור. אסור לעשות חבורה של נשים. מי עבדין על חבורה שכולה נשים ואתנן? אין עושים חבורת נשים ועבדים וקטנים. מה אליו נשים לחודה היו לבד, עבדים לחודה היו לבד וקטנים לחודה היו לבד? זאת אומרת שאסור לך לעשות חבורה בליל הסדר שקורבן פסח רק של נשים, אפילו אם יש לך פה כמות גדולה של נשים. אז איך אתה אומר שמה שכתוב שנשים שוחטים בשבילה בפני, אישה שוחטים בשבילה בפני עצמה, אז אם זה כמו שאני הבנתי, הכוונה בפני עצמה, אישה אחת לבד, זה לא חבורה. אז אני מבין למה רבי יהודה מתיר. למה? כי לפי דעתו, אישה אחת זה לא חבורה של נשים, זה אפשר. ואפשר להקריב על אחד קורבן פסח, אז אם ככה קושייה חוזרת, אתה רואה שאפשר להקריב קורבן פסח על יחיד. אבל אם אתה בא לומר שמדובר פה חבורה של נשים, ששוחטים עליהם בפני עצמן, אפשר להקריב על חבורה של נשים קורבן פסח, אז פה כתוב הרי במשנה שלנו שאי אפשר לעשות חבורה של נשים ועבדים וקטנים, אז לכאורה אני מבין, נשים לבד, עבדים לבד וקטנים לבד אי אפשר. אמר לי, אז הוא ענה לו, לא, זה לא איסור. אין איסור לעשות חבורה רק של נשים. אם יש, נאמר, קבוצה של נשים שרוצות יחד להקריב קורבן פסח, זה בסדר גמור, אין בזה איסור. אבל מה שכתוב כאן נשים ועבדים וקטנים, הכוונה ביחד, אסור נשים ועבדים ואסור עבדים וקטנים. נשים ועבדים לא, משום תפלות. אומר רשי, עבירה, שלא יבואו לידי עבירה. קטנים ועבדים גם כן אסור, משום פריצותה, כותב רשי, למשכב זכור. הרעיון הוא שעבדים הם בעייתיים, עבדים קנעניים. אתה לא יכול לסמוך עליהם. אבל נשים לבד, בוודאי שאפשר לעשות חבורה רק של נשים. דרך אגב, נשים וקטנים גם אפשר. העבדים, אם הם נכנסים באמצע, זאת הבעיה. אי אפשר לעשות עבדים עם נשים, ואי אפשר לעשות עבדים עם קטנים. אומרת הגמרא, בוא נתבונן בגופם של דברי הברייתא. גופה. וכאן הגמרא מביאה שלוש דעות לעניין נשים. האם הן חייבות בקורבן פסח או פטורות. יש בזה שלוש דעות. דעה ראשונה, אישה, בפסח ראשון, היא חייבת כמו האנשים, כמו איש. לכן שוחטים עליה בפני עצמה. ובפסח שני, אם היא לא יכלה להקריב קורבן פסח ראשון ובאה להקריב קורבן פסח שני, היא לא חייבת, אלא יש רשות שהיא יכולה להקריב, אז לכן אי אפשר להקריב רק בשבילה לבד, אלא עושים אותה תפילה לאנשים, לאחרים, דברי רבי יהודה, מצרפים אותה לחבורה של אנשים, והיא מצטרפת. רבי יוסי אומר, אישה אפילו בשני היא חייבת, בפסח שני, לכן שוחטים עליה בפני עצמה, ואין צריך לומר שבפסח ראשון בוודאי שהיא חייבת. כל הרעיון שפסח שני, אם שלא יכל להקריב פסח ראשון, מקריב בפסח שני, אז אם בפסח שני היא חייבת, כל שכן שחייב לפסח ראשון. דעה שלישית, רבי שמעון אומר, אישה פטורה מקורבן פסח. ולכן, אפילו בפסח ראשון, עושים אותה רק ביחד עם חבורה של אנשים, תפילה לאנשים אחרים, ובשני, אין שוחטים עליה כל עיקר, למה? כי כל מה שחייבים פסח שני, כי באנם חייב פסח ראשון, אם הוא לא עשה פסח ראשון, לפחות יעשה פסח שני. אבל אם הפסח ראשון היא לא הייתה חייבת, אז היא גם לא יכולה, היא ודאי שלא חייבת לפסח שני, ופסח שני אתה לא יכול להקריב בשבילה בכלל קורבן פסח, אפילו לא ביחד עם אחרים. במאי כמפלגי, תבאר לי בבקשה, יש פה שלוש דעות. במה הוויכוח ביניהם? איפה הם שואבים כל אחד מהם את הדעה שלו? רבי יהודה, שהוא סובר ש פסח ראשון נשים חייבות, פסח שני הן פטורות, יש להם רשות, נשים בשני הם, יש רשות שהם יכולים להקריב קורבן פסח שני. מאיפה הוא לוקח את הדעה שלו? אז הוא מביא. הפסוק אומר שקורבן פסח צריך להקריב, ואם ממת הבית מיות מסה, כן, לפני כן הפסוק אומר שלוקחים איש סה לבית אבות, סה לבית, כל משפחה מביאים סה בשקורבן פסח, אבל אם משפחה קטנה ולא יכולים לאכול לבד סה שלם, אז ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו ביחד קורבן במכסת נפשות, כך אומרת התורה, מכסה, מכסת נפשות. אז הוא דורש, לא כתוב מכסת אנשים, נפשות, זה כולל גם נשים, אפילו נשים חייבות. וכי תהי מה יחי אפילו בשני נמי, אם ככה אולי גם בפסח שני הן תהיינה חייבות, למה אתה אומר שיש להם רק רשות? הוא ענה הגמרא, כי לגבי קורבן פסח שני כתיב חטאו יישא האיש ההוא, אדם שלא יקריב לא פסח ראשון ולא פסח שני, חטאו יישא מי? האיש ההוא, לא אישה, אישה פטורה. איש אין, אישה לא. וכי תאמה היא הכי, אם פטורה מפסח שני, אז אתה גם לא יכול לצרף אותה לחבורה של אנשים, אפילו תפילה נמי בשני, לא. עונה הגמרא, בשביל זה ההני יועיל הפסוק שנאמר בפסח שני, ככל חוקת הפסח הראשון יעשו אותו את הפסח השני, שכמו שבפסח ראשון היא מצטרפת, ככה גם בפסח שני היא מצטרפת לתפילה באלמה. לא עושים קורבן רק לאישה בפסח שני, אבל יכולה להצטרף. עכשיו, זה עד פה דיברנו דעתו של רבי יהודה. עכשיו דעתו של רבי יוסי. מה הייתה דעתו של רבי יוסי? שאישה חייבת קורבן פסח בדיוק כמו איש. גם פסח ראשון וגם פסח שני. מאיפה הוא שואב את הדעה שלו? מה הייתה מה? דכתיב בפסח ראשון, כתוב כמו שאמרנו, בעניין קורבן פסח לא כתוב איש, כתוב במכסת נפשות, אישה זה גם כן נפשות, לכן היא חייבת בפסח ראשון, אפילו אישה. וכתיב בפסח שני, כתוב, זה אמנם נאמר על פסח ראשון, אבל הוא נדרש על פסח שני, דורשים את הפסוק הזה על פסח שני, ולכן זה נאמר, לכן הדרשה היא על פסח שני, ונחרטה הנפש, לא כתוב איש, נפש, הנפש האם מישראל, מי שלא מקריב קורבן פסח. אפילו נפש, הכוונה אפילו נשים. שואלת הגמרא ולחטאו יישא איש ההוא, שכתוב לגבי פסח שני, למיעוטי מים, מה זה בא למעט? מה איש ולא אישה? עונה הגמרא, זה לא בא למעט אישה, אלא זה בא למעט קטן. למיעוטי קטן, מי קראת? שאם הוא לא עשה קורבן פסח, הוא לא יהיה חייב קראת. וכמובן שהשאלה הגדולה שקמה ועולה, ממתי קטן מישהו מעלה בדעתו שאמור להיות חייב קראת, הוא פטור מכל המצוות. אז תוספות שואלים את השאלה הזאת, מתרצים שדובר פה בקטן, שבפסח ראשון הוא היה קטן, פסח שני הוא כבר נהיה גדול. אז היינו חושבים שפחות יהיה חייב בפסח שני, ואם הוא לא יקריב פסח שני יהיה חייב קראת, לכן מחדש את התורה שהוא לא יהיה חייב בקראת. הדעה השלישי, דעתו של רבי שמעון, הוא סובר שאישה בפסח ראשון היא פטורה, אבל היא יכולה להצטרף לחבורה של אנשים, פסח שני אפילו לא יכולה להצטרף לחבורה של אנשים. מאיפה הוא לוקח את הדעה שלו? רבי שמעון, כתיב בפסח ראשון איש. תכף הגמרא תלמד איזה פסוק כתוב איש בפסח ראשון, שמזה מדייקים דווקא איש, איש אין, אישה לא. אז אם כן פסח ראשון, אישה פטורה מקורבן פסח ראשון. וכי תאמה אי הכי אפילו תפילה נמי לו, אם ככה אפילו לא יכולה להצטרף לחבורה של אנשים, האישה, בפסח ראשון, הנילי במכסת נפשות, שזה כולל גם אישה, לתפילה שאפשר כן לצרף אותה לחבורה של אנשים. וכי תאמה אפילו בשני נמי אי אפשר לצרף אותה, אולי כך תאמר, מיית רחמנה בשני תכתיב חטו יישא האיש ההוא, דווקא איש אין, אישה לא. פסח שני, אישה לא נושא את חטאה בעניין קורבן פסח. עכשיו מה תגיד? אולי היא יכולה בכל זאת להצטרף? זה לא יכול להיות. למה? כי ממייקה ממאית לי, מה הפסוק בא לומר שפסח שני, אישה פטורה, אישה לא מקריבה. אם היא חיוב, אם אתה בא לומר שהיא לא חייבת, לא צריך להגיד שהיא לא חייבת. אשתה בראשון לא, אם היא לא חייבת פסח ראשון, בטח שלא תהיה חייבת פסח שני, כי הרי כל הרעיון של פסח שני זה להשלים לאלה שלא יקריבו בפסח ראשון. אז ודאי שהיא פטורה מפסח שני. לא צריך לכתוב פסוק כזה, אלא זה שהתורה ממעטת אישה מפסח שני, אלא לאו מתפילה שלא יכולה אפילו להצטרף לחבורה של אנשים. שאלת השאלה, ומאי איש דקאמר רבי שמעון? מאיזה המילה איש כתובה בפסח ראשון דורש מזה רבי שמעון דווקא איש ולא אישה? הנה מה מהפסוק ויקחו להם איש, סלה בית אבות, סלה בית. אז אם כן הפסוק הזה לא מיותר, המילה איש לא מיותרת לדרוש ולא אישה, כי ההוא מבא אלה לכדר רבי יצחק. מה דורש רבי יצחק? דאמר איש זוכה לעצמו ולאחרים, אבל ואין קטן זוכה. קטן לא יכול לזכות בקורבן פסח לאנשים אחרים, דווקא איש ולא קטן. אז אם כן, ויקחו להם איש סלבית אבות בא למעט, קטן לא יכול לזכות לאחרים מהקורבן פסח. אז אולי, אז מאיזה איש לומד רבי שמעון איש ולא אישה? ולמאיש לפי האוכלות החוסו על עשה. שאת השאלה, והמידי רבי יוסי סבר לה כרבי שמעון, הרי אמרנו שרבי יוסי אומר שאפשר להקריב קורבן פסח אפילו בשביל אדם יחיד, אם הוא יכול לאכול את הקורבן פסח. אז שאלנו, הרי הפסוק אומר, לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. מזה למד רבי יהודה שאי אפשר להקריב קורבן פסח בשביל אדם אחד. אז אמרנו שרבי יוסי דורש מהפסוק הזה את הדרשה של רבי שמעון, שאדם שזובח קורבן פסח בבמת יחיד בזמן איסור הבמות, הוא עובר במצוות לא תעשה, וזה דורש מזה שכתוב לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. אז אם רבי יוסי סובר כמו דעתו של רבי שמעון, כנראה גם רבי שמעון נמי סבר לה כרבי יוסי, שהוא לומד מה? שאפשר להקריב קורבן פסח גם על אדם יחיד. וההוא, הפסוק איש לפי אוכלו, מזה לומד רבי יוסי שאפשר לשחוט קורבן פסח אפילו על איש אחד לפי אוכלו. מבא ילד שוחטים את הפסח על היחיד. אומרת הגמרא נכון, אבל אמר לך, באמת רבי שמעון לומד את הדרשה הזאת שאפשר לשחוט קורבן פסח גם על היחיד. אבל אם כן, אם לומדים מהפסוק הזה רק ששוחטים את הפסח אפילו על אדם יחיד, נכתוב רחמנה לפי אוכלו. למה צריכים לכתוב איש? הרי לפי אוכלו זה לשון יחיד, אתה מבין שמדובר פה על אדם יחיד, זה שכתוב איש, שהמטמינה תרתי גם למעט אישה, שאישה פטורה מפסח ראשון. כמן אזלה, כמו מי מבין שלוש הדעות שהזכרנו, דעתו של רבי יהודה, שאומר שאישה בפסח ראשון חייבת, פסח שני רשות, יכולה להצטרף עם אחרים. רבי יוסי אומר, היא חייבת גם בראשון וגם בשני בקורבן פסח. רבי שמעון אומר שבפסח ראשון היא פטורה, אבל יש לה רשות, יכולה להצטרף עם אנשים, ובפסח שני אפילו לא יכולה להצטרף עם אחרים. כמו מי מבין שלוש הדעות האלה, נאמרו דבריו של רבי אלעזר, שאומר, אישה בפסח ראשון חובה, ובשני רשות, ודוחה את השבת. שואלת הגמרא, איך יכול להיות? בשני רשות ודוחה את השבת? היא רשות, המאי דוחה את השבת? איך יכול להיות שדבר שלא חייבים לעשות, יהיה מותר לחלל שבת בשבילו? אז באמת הגמרא מתרצת. אלא אימה פסח שני, אישה, יש לה רשות להקריב קורבן פסח. ופסח ראשון היא חייבת חובה. וכיוון שבפסח ראשון היא חייבת להקריב קורבן פסח, אז הקורבן הזה דוחה את השבת. כמן, כמו מנאמרה הברייתא הזאת, כמו איזה מבין התנאים, כמובן, כמו דעתו של רבי יהודה, שסובר שאישה בפסח ראשון אפשר להעביר רק בשבילה לבד קורבן פסח כי היא חייבת, ופסח שני, רשות, יוכל רק להצטרף לחבורה של אנשים אחרים. אמר רבי יעקב, אמר בשם רבי יוחנן הלכה, אין עושים חבורה שכולה רק גרים, גרי צדק שהתגיירו. למה? רש"י לומד, שמה הם יחמירו מאוד מאוד, כי הגרי צדק מחמירים מאוד, ידקדקו בו יותר מדי, כי הם לא כל כך פקיעים בקולות, צריך גם לדעת לפעמים להקל, ויביאו לידי פסול את הקורבן הזה לחינם. תנו רבנן, פסח ומצה ומרור, בראשון, בלילה הראשון, פה אנחנו מדברים רק על פסח ראשון, לילה הראשון של פסח ראשון, שבעה ימים, אז לילה הראשון, חובה! פסח, מצה ומרור, חובה! מכאן ואילך רשות, תכף נראה מה רשות. רבי שמעון אומר, באנשים חובה ובאנשים רשות. מה מדובר פה? שואלת הגמרא, מה פירוש מכאן ואילך רשות? מה רשות לעשות? קורבן פסח יש רשות להקריב בכל המועד פסח, קורבן פסח? בוודאי שלא. אילי מה הפסח, פסח כל שבעה מעיקה? אפשר להקריב קורבן פסח רק בערב פסח, ביודע אל ניסן. אסור להקריב קורבן פסח אחרי זה לשם פסח. ואלא המצא המרור, הבנתי. בסדר, אז בוא נקרא את הברייתא. פסח הוא מצא ומרור בראשון חובה. ומצא ומרור בראשון חובה. מכאן ואילך, בשאר הימים של פסח, רשות. עם הסיפה, מה כתוב מיד אחרי זה? רבי שמעון אומר, באנשים חובה ובנשים רשות. לטלי לרבי שמעון, הדה אמר רבי אלעזר, נשים חייבות באכילת מצה, דבר תורה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. יש פה הקש בין אכילת מצה לאיסור אכילת חמץ. כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה. ואני נשים שחייב במצוות עשה שתלויות בזמן, כמו אכילת מצה היה אמור להיות, דברים שתלויים בזמן נשים פטורות במצוות עשה. אבל מצוות לא תעשה, הן חייבות בכל המצוות לא תעשה, גם האלה שתלויים בזמן. אז אני נשים, הועיל וישנם בבל תאכל חמץ, הם הרי אסור להם לאכול חמץ. עכשיו משנה כותבת, מסכת קידושין דף חפתת, שמצוות לא תעשה, הן חייבות בכל מצוות לא תעשה, גם אלה שתלויים בזמן. מכיוון שהן חייבות במצוות לא תעשה של איסור אכילת חמץ, ישנם בקום אכול מצה, אז למה אתה אומר שלפי דעתו של רבי שמעון, אכילת מצה אצל נשים היא רק רשות, אלא אימה. לפי תנא קמא ככה מבארים. פסח, מצה ומרור ביום, בליל הסדר. בליל הסדר, בראשון חובה. ומצה ומרור מכאן ואילך רשות. לא חייבים לאכול מצה, לא חייבים לאכול מרור בשאר הימים של פסח. רק בליל הסדר יש חובה, כי כתוב בערב תאכלו מצות, ואם יש קורבן פסח יש גם חיוב לאכול מרור, כי כתוב על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח. רבי שמעון אומר, מה שאתה אומר שקורבן פסח בראשון הוא חובה? תלוי למי. פסח באנשים באמת זה חובה, אבל בנשים, כמו שאמרנו, דעתו של רבי שמעון, אפילו פסח ראשון זה רשות. הם לא חייבות להקריב קורבן פסח ראשון, ועד כאן דף צדיק א'.